אנחנו לומדים ספר מלכים. בפעם שעברה ראינו את עליית אליהו בסערה השמיימה בתחילת תקופת הנהגה של אלישע הנביא. בארנו מה הכוונה והנה פי שניים ברוחך אליי. כן? יש הסבר נוסף לפי שניים. פי שניים הכוונה שכמו שיש אדם גדול ואחרי שהוא נפטר אז צריך לעבוד פי שניים, צריך כמה וכמה אנשים כדי לטפל בכל מה שהוא עשה, פי שניים, פי שלוש, פי ארבע, כן? כמו היה הרב קוק, ואחרי שהוא נפטר היה צריך להקים מוסד הרב קוק כדי לטפל בכל הכתבים ובכל העניינים הזה. אבל אנחנו הסברנו פי שניים, שתי דרכים, שתי צורות הנהגה שאלישע מבקש, גם צורת הנהגה של ישועה, שקשורה לחלק האחרון של השם שלו, שין עין, זה ישועה, זה שוועה, זה שער שין עין, וגם א' למד י', אל, לשון חוזק, לשון כוח. אז אליהו הוא רק עוצמה וכוח וקנאות, ואלישע ירצה לנוע על שני הצירים. מצד אחד, לנצל את חלון ההזדמנויות שנפתח בממלכת ישראל, בעלייתו של יהורם בן אחאב לממלכה, שכמו שראינו, הכתוב מגדיר אותו שהוא טוב ודאי מאחיו, החזיה, שהלך בדרכי אביו ובדרכי אמו. ואילו יהורם בן אחאב, אחת הפעולות הראשונות שהוא עושה מיד כשהוא עולה למלוכה, זה להסיר את פסל הבעל ויהורם בן אחאב, מלך על ישראל בשומרון, בשנת 18 ליהושפט, פרק ג'. לא, אנחנו למדנו כבר את הפרק הזה, תכף אני רק קורא את הפסוק, מלך יהודה וימלוך 12 שנה, ויעשה הרע בעיני אדוני, רק לא כאביו וכאימו, לא כאביו וכאימו, זה חשוב מאוד, ויסר את מצוות הבעל אשר עשה אביו. אז יש כאן חלון הזדמנויות, ולכן אלישע מבקש מאליהו, אני רוצה ללכת בדרך שלי, שזה דרך של רחמים וכו'. אבל מצד שני, אם זה לא ילך, אז אלישע רוצה לשמור לעצמו את האופציה של הקנאות, כי מלמעלה מרחף הציווי למנות את יהוא בן נמשי משבט מנשה, למלך על ישראל. אליהו קיבל את הציווי הזה, אבל הוא לא עשה את זה. ואלישע מבין שזה גם כן אופציה. יש אופציה כזאת שהיא בעצם תהיה מרחץ דמים אחד גדול כלפי בית אחאב, ולכן הוא רוצה ללכת בשתי הדרכים. אליהו אומר לו, הקשית לשאול, אני יודע או קנאות או רחמים, להיות גם וגם, זה קצת זה. אם תראה אותי לוקח מעמך, אם תראה את מופע האש הזה, תדע לך שקיבלת גם את רוח הקנאות שלי, מעבר לרוח הרחמים והשפע שלך, שאתה... הרי אני מזכיר לכם, המפגש הראשון שלנו עם אלישע, מזכיר לכם. המפגש הראשון עם אליהו, מה הוא עושה? לא, המפגש הראשון עם אליהו. בצורת. הוא מגיע, ישר הוא לוקח. המפגש הראשון עם אלישע, מה הוא עושה? אליהו זורק לו את האדרת. איך? לא, 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 עוד לפני. מחלק, ומה עושה? שוחט את הבקר ונותן לעם לאכול. אז זה בדיוק מדגיש את ההבדל בין אליהו לבין אלישע. אליהו, לוקח. אתם לא רואים, ניקח לכם. אלישע, קחו, נותן לכם, שפע. זה מידתו של אלישע העצמית. הוא מבקש מאליהו גם את הקנאות שלו, ואליהו אומר, אני לא יודע, אם אתה ראוי, אם תראה אותי, לוקחנו אותך, ואז אנחנו באמת רואים, ראינו בסוף הפרק, שנח הרוח אליהו על אלישע, נכון, כך אומרים בני הנביאים, הוא בוקע את הירדן, תוך כדי שהוא אומר, איה אדוני אלוהי אליהו, וראינו גם שבתוך הסיפור הזה בעצמו, בתוך הפרק הזה בעצמו, אלישע עושה מעשים גם וגם. מצד אחד, הוא מרפא את המים של יריחו. יריחו, משם הכל התחיל. משם הכל התחיל. זו העיר שקמה מתוך התרסה, מתוך מרד, מתוך זה. זו העיר ולכן ברור למה אנשים מתים שם. אם היו באים לאליהו, מה היה אומר להם? תשתו כולכם ותמותו, אמן, או שתפרקו את המקום ותלכו. ואלישע, לא רק שהוא עושה את זה, לא אומר להם את זה, לא לוקח מלח. מלח זה תמיד כינוי לברית. והוא מרפא את המים, ריפיתי למים האלו מצד אחד. אז זה רחמים. אבל מצד שני, כשהוא הולך בדרך ויוצאים לקראתו נערים, ואומרים לו, עלי קרח, נערים מבית אל, ובית אל זה, כן, בית אל זה המרחב של חיאל בית האלי, הוא מקלל אותם. והסברנו מה הפשר, נערים קטנים שמרשים לעצמם לקלל אדם מבוגר, נשוא פנים, זה אומר, הגמרא אומרת במסכת סוכה, שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דאימי. מה שתינוק מדבר ברחוב, זה הוא שמע בבית, אצל אבא שלו, אצל אמא שלו. אז אם ילדים קטנים רואים איזה נביא והם מרשים לעצם ללעוג לו עלי קרח, זה מה זה אומר? שהאווירה הכללית באזור בית אל ובאזור ממלכת שומרון בכלל, כלפי נביאי השם הייתה שהם האנשים הכי בזויים. אפשר להרוג אותם, אפשר לבזות אותם, אפשר למסור את הרכוש שלהם. מזכיר במובן מסוים את היחס כלפי החסידות בדורות הראשונים. שממש עשו כלפיהם חרם, והתירו את ממונם, ואפשר היה למסור אותם, ואפשר היה ללעוג להם, ואפשר היה לשים אותם איזה, ומסרו אותם גם לגויים. כאילו, דמם היה הפקר. או אולי חלקים מסוימים בתקופות מסוימות במדינת ישראל, היחס כלפי החברה החרדית. כן, אם הוא חרדי, כל פנים זה ברור שהיחס המשטרתי לפחות שונה מאוד בין אוכלוסיות כאלה לאוכלוסיות אחרות, גם כלפי העדה האתיופית, גם כלפי החרדי, כאילו, יאללה, אפשר. אז האווירה הזאת כנגד נביאי השם, היא בעצם שמנחיכה אותה איזבל, היא בעצם זאת שמאפשרת לילדים קטנים לקלל את, לגנות את אלישע, ולכן הוא מקלל אותם, קלל אותם, קנאה, ויוצאים שתיים דובים מהיער ופוגעים בהם. הוא לא קילל אותם שיהרגו, אבל זו הייתה התוצאה, הקנאה שלו. וסיימנו בפעם שעברה במסע הגיאוגרפי של אלישע, שעולה, חוצה את הירדן בגלגל, נמצא ביריחו, עולה לבית אל, אז זה הגיוני, אם הוא רוצה להגיע לשומרון זה הגיוני. אבל אז הוא הולך לקרמל וחוזר חזרה לשומרון. אלה בדיוק שני הקצוות שאלישע נע ביניהם. האם הוא אלישע של הקרמל? זה שיצק מים. פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, הוא היה זה שיצק את המים במעמד הקרמל. או שאלישע הוא אלישע של שומרון, שהוא נמצא יחד עם הממלכה והוא מושיע והוא עוזר והוא מלא חסדים, כמו שראינו בפרק הבא, שאותו כבר למדנו, פרק ב', שאלישע יורד למלחמה עם יהורם בן אחאב ויהושפט כנגד מואב, למרות שאף אחד לא ביקש ממנו. הוא אומר, עם ישראל שם, אני אהיה איתם, והוא גם מביא לשם ישועה גדולה. מה שנרצה לעשות היום, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו, זה לראות, ברשותכם, אנחנו מדברים על חלון הזדמנויות, נכון? אז אנחנו מדברים. כשנפתח פה חלון הזדמנויות, אולי אחרון, לתקן את ממלכת ישראל, אצל יורם בן אחאב. אני רוצה למרות שכבר הבטחנו שאנחנו נתמקד כרגע במלכים לאורך זמן, אבל עוד הגחה אחרונה לספר דברי הימים לתקופה הקרובה, נראה רגע מה קורה בממלכת יהודה בתקופה הזאת, ואז נוכל להבין הרבה יותר טוב את החלון הזדמנויות שנפתח. כלומר, החלון הזה נפתח פעמיים. הוא נפתח גם בממלכת ישראל, אבל גם בממלכת יהודה. בואו ננסה להבין מה קורה בממלכת יהודה. דברי הימים, ב' פרק, פרק כ"א. כ"א. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו. ולא אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו, ועזריה ומיכאל ושפטיהו, כל אלה בני יהושפט מלך ישראל. כן, כאן אמרנו, הדגשנו את הנקודה שיהושפט נקרא כאן מלך ישראל, נכון? ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות, עם ערים מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. התעכבנו על הפסוקים האלה בעבר הרבה, הסברנו אותם. ויקום יהורם על ממלכת אביו והתחזק, ויהרוג את כל אחיו בחרב, וגם משרי ישראל. בין 32 שנה יהורם במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. כן? וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, והיה עשרה בעיני אדוני. אז יש כאן איזו תקופה כזאת, שמצד אחד, בממלכת ישראל נמצא יהורם בן אחאב, שהוא דווקא קצת בסדר. ואילו בממלכת יהודה נמצא יהורם, אתם איתי? ואילו בממלכת יהודה נמצא יהורם בן יהושפט, שהוא נשוי לבת אחאב, והוא דווקא יותר אחאב מאחאב, כן? ולא אבא אדוני להשחית את בית דוד למען הברית אשר קראת את דוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. ויעבור יהורם עם שרה וכל הרכב עמו, ויהי קם לילה, ויך את אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב, ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה, ואת האי מתחת ידו, כי עזב את אדוני אלוהי אבותיו, וגם הוא עשה במות בערי יהודה ויזן את יושבי ירושלים וידח את יהודה. אז מה שקורה כאן, זה שהרוח הרעה של איזבל מתפשטת גם על ממלכת יהודה, דרך יהורם בן יהושפט. אז כאילו עכשיו עולם הפוך ראינו. ממלכת ישראל נמצאת בתקופה יחסית פחות גרועה, יהורם בן אחאב מסיר את מצבת הבעל, ואילו בממלכת יהודה קורית תופעה בדיוק הפוכה. מה? הוא בונה. עכשיו, אתה אומר לך, למה הדבר הזה? Follow the woman. בסדר? איפה? על יהורם בן אחאב, אנחנו מבינים, הוא לא הולך בדרך אביו, בטח לא בדרך אמו, לא זה. ואילו יהורם בן יהושפט, מכיוון שבת אחאב הייתה לו לאישה, ובת אחאב מאוד מאוד מושפעת מהאימא שלה, או לא משנה, את האימא שלה או לא, איזבל, אז הנוכחות הזאת של איזבל מחלחלת עמוק לתוך ממלכת יהודה, ואז אנחנו רואים פה בכלל החלפות, אליהו הנביא, שהוא בדרך כלל פועל רק בממלכת ישראל, מגיע כאן מכתב מאליהו, זה קרה אחרי שאליהו כבר עלה בסערה השמיימה, באופן פשוט. כן, אבל הגיור, טוב, זה גיור של... גיור, כן, אבל הגיור הזה, מה הוא עוזר הגיור? יש דיבור כזה. יש דיבור כזה, יש, אפשר להוכיח את זה אפילו, יש משניות כאלו. כל פנים, לפני מתן תורה, ברור שהזהות העברית נקבעה לפי האבא. זה ברור, זה אנחנו רואים מפורש בפסוקים. יש כאלה שאומרים שזה ימשיך גם אחרי מתן תורה, ומתי זה השתנה? דווקא בתקופת עזרה. בתקופת עזרה, עזרה כדי לקנוס את כל אלה שנשאו נשים נוכריות, אמר, תדעו לכם שהזהות נקבעת גם לפי האימא, ואחרי גם נהיה רק. בסדר? כי באמת אין בזה לכאורה היגיון שזה יקבע לפי האימא. בסדר, אבל בכל שאר הדברים, כהונה ולוויה, שייכות לשבט, ירושה וכולו לכפי אבא. כל פנים, ויבוא אל המכתב מאליהו, הנביא לאמור, המכתב הזה מכתב בנס, כי אליהו כבר עלה בסערה השמיים כמה זמן לפני כן, כה אמר, אדוני אלוהי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי עשה מלך יהודה, ותלך בדרך מלכי ישראל, ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים כהזנות בית אחאב, וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרגת. אז קודם כל יקרו כמה דברים. דבר אחד, הנה אדוני נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושיך. הולכת להיות איזה, למרות שיהושפט השאיר לו מעצמה, ויותר ממעצמה יהושפט בעיקר השאיר לו מה? השאיר לו הרתעה. אתם יודעים, בסוף מלחמה זה עניין של הרתעה, נכון? אתה צריך ליצור הרתעה. אז דוגמה, אומרים שמלחמת לבנון השנייה, אומנם הייתה מבחינה צבאית, לא הייתה הצלחה מסחררת, אבל היא יצרה הרתעה. הסיפור עם רוב הדחיה, בבירות, אז זה, הורתעו. מי שצריך להרתיע, הורתע, לא יודע כמה זה יחזיק. גם ליהושפט הייתה הרתעה, אני מזכיר לכם את הפסוקים, אל תלו צריכים לדלג לשם, אני רק קורא לכם אותם, אצל יהושפט, כתוב, ויהי פחד אדוני על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה, ולא נלחמו עם יהושפט. למה לא נלחמו? כי פחדו ממנו. ומן פלישתים מביאים ליהושפט מנחה, כסף, מסע, גם הערביים מביאים לו צון אלים, 7,700 ותיישים, 7,700. אז יהושפט היה לו הרתעה, אז הוא מוריש לבנו יהורם גם ממלכה גדולה וגם ממלכה עם הרתעה. אבל מה כתוב? הנה אדוני נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושיך. ואתה בחולאים רבים במחלה, מאיך עד יצאו מאיך מן החולי ימים על ימים. עכשיו יש פה פסוקים מוזרים, תשימו לב לפסוקים. ויער אדוני על יהורם את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד כושים. מה הכוונה ויער? הכוונה שהוא כאילו הכניס להם בראש מחשבה שהם יכולים לנצח. הוא כאילו הסיר את ההרתעה. בסדר? פתאום זה לא הרתיע אותם. העיר להם את הרוח, זה אותם ערבים וכושים שקראנו מקודם, הפלישתים. אותו גוף שהיה מורתע, פתאום נהיה לא מורתע. ויעלו ביהודה ויבקעוה, וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך, גם בניו ונשיו, ולא נשאר לו בן, כי אם יהואחז קטון בניו. פה מתוארת טרגדיה בלתי רגילה. כלומר, ממלכת יהודה כמעט מושמדת, נשאר רק הבן הקטן יהואחז. ואחרי כל זאת, נגפו אדוני במאב לחולי לאין מרפא. עכשיו, אתם יודעים, בלשון חז"ל, מחלת מעיים זה אחת מהמחלות הכי, הכי, הכי מבזות. תשבו את זה למוות של אחאב. אחאב מת כגיבור. אפשר לכתוב את זה ספרים. על המרכבה, נותן פקודות, אדם נוזל. מת כגיבור. יורם בן יושפט, מחילה מכבודכם, כל דקה הולך לשירותים. לא נעים להיות במחיצתו. כן, לא נעים להיות במחיצתו. הוא, הכל מסריח, הכל... זה הדבר הכי מבוזה שיש. ועכשיו יש כאן איזה פסוק משונה, שאנחנו מיד נעזר בו. ויהי לימים, מימים, וכעת, צאת הקץ, לימים שניים, יצאו מאב עם חוליו, מה זה הפסוק המשונה הזה? יצאו מאב עם חוליו, ויעמוד בתחלואים רעים, ולא עשו לו עמו שריפה, כי שריפת אבותיו, חלק אומרים שפחדו מזיהום. כלומר, למרות שהוא הכי היה צריך שריפה, זה דרך כבוד. אף אחד יותר לא ישתמש ברכוש המלך, אנחנו, כדי שזה לא יקרה, אנחנו נשרוף את הרכוש הזה, כן, כמו שלהבדיל, אז אצל גדולי ישראל, נהגו לעשות את הארון הקבורה שלהם, שמובילים, או את העמיתה שמובילים, ככה עשו אצל הרבי, ככה עשו אצל הרבה צדיקים, לקחו את זה מהסטנדר שהוא למד עליו, ומהכיסא שהוא ישב עליו, מהשולחן שלו, מפרקים את זה ובונים מזה את הארון. אז להבדיל, כן, זה מלך, זה לשון כבוד מלוכה כזה. אז אצלו לא עשו את זה, זה נראה שרצו לקבור אותו כמה שיותר מהר, מרוב איזה פחד מזיהום כזה, זה היה כל כך מגיל. ויהי לימים מימים, וכעת צאת הקץ לימים שניים, יצאו מאב עם חוליו, בימות בתחלואים רעים, ולא עשו לו עמו שריפה כשריפת אבותיו. בן 32 היה במולכו, ושמונה שנים הלך בירושלים, וילך בלא חמדה. איזה פסוק, הלך כאילו... מוות מבוזה כזה. מה? את הרכוש של המלך, האישי. את הבגדים שלו, את המטה שלו, כאילו שלא ייגעו בזה. לא עשו לו את זה. וילך בלא חמדה. ויקברו בעיר דוד ולא בקברות המלכים. כלומר, לכולם היה ברור שהוא, ההתנהגות שלו הייתה מין מוטציה כזאת, ולכן מיהרו לטשטש את העניינים האלה. וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו ובנו הקטון תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה. אנחנו קוראים פה על דרמה, כלומר את כל הבנים הראויים לממלכה הם נהרגו. ונשאר רק החזיהו, לא יודע מי יחביא אותו, מי יסתיר אותו. ואם לא, החזיהו בן יהורם מלך יהודה. טוב, עד כאן הבנו. עכשיו יש כאן איזה טריק. ותמיד כדרכנו איפה הטריק נמצא? במספרים. בין 42 שנה החזיהו במולכו, ושנה אחת מלך בירושלים, בשם אמו עתליה ובת עומרי. זה, הפסוק הזה הוא בלתי אפשרי. נכון? אבא שלו היה בן 40 כשהוא מת, אז איך הוא בן 42 כשהוא מולך? הוא לא יכול להיות יותר גדול מאבא שלו. לא היה לדעת, נכון? אז מה נעשה עם זה? מה הפסוק הזה? במיוחד שבספר דברי מלכים כתוב בן 22 שנה. אז יש תירוץ אחד שתמיד נאמר, הוא תמיד חוזר על עצמו, כשיש... אתם זוכרים, נתקלנו כבר בפערים, בתיארוכים, גם אצל יהורם בן יהושפט עצמו, נכון? מה? שושל דמי אבי, וגם אצל עשה היה לנו איזה בעיה עם התאריכים. התירוץ שתמיד אומרים זה שכשיש לך תאריך שלא מתאים, אתה כנראה מונה לאיזושהי נקודת זמן אחרת. וכאן אומרים כל הפרשנים, לא, הוא לא היה בן 42, הוא לא היה בן 22, אבל עברו 42 שנים מהחתונה הראשונה. החתונה הראשונה שעשה, חיתן את יהושפט עם בת עומרי, אז, מי אז עבור 42 שנה? ולמה אנחנו מונים לתאריך הזה? מה זה כזה דבר חשוב? יש כל מיני, גם ביהדות יש את החתונה הגדולה. מה זה החתונה הגדולה, אתם יודעים?
חסידות.
מי התחתן עם מי? היו הרבה כנראה. יכול להיות, היה גם את זה. הייתה חתונה גדולה של ברדיצ'ה ואדמור הזקן. אדמור הזקן, הנכד של אדמור הזקן עם הבת או הנכדה של רבי לוי יצחק עם ברדיצ'ה. זו הייתה חתונה גדולה, והיו עוד חתונות גדולות. חתונה גדולה, גם מספרים על החתונה של הרבי, שהתחתן עם הבת של הרבי, הרבנית נחמה דינה, גם הייתה בוורשה, הייתה חתונה גדולה. חתונה גדולה, יש שם, הגיעו כל גדולי, כי אז בדיוק הרבי הרייץ ברח מרוסיה לוורשה, וורשה הייתה מרכז יהודי גדול. אז באמת כולם הגיעו, היו כמה, אז גם פה הייתה חתונה גדולה, כן? מה הייתה החתונה הגדולה שעשה, מחליט לחתן את בנו יהושפט, אמרנו שזה קשרי חיתון כפולים, גם יהושפט נשוי לבת עומרי, וגם יהורם בן יהושפט נשוי לבת אחאב, פעמיים, וזה 42 שנים מהחתונה הראשונה. למה מונים לזה? כי משם השעון מתחיל לתקתק ולדפוק לקראת חלילה חורבנה של ממלכת יהודה. משם מתחילה ההשפעה המסוכנת מאוד, החלחול. אז זה דעה אחת, רוב הפרשנים הולכים בדעה הזאת. הרד"ק, נדמה לי, מביא בשם אביו פירוש אחר, שהוא נראה לי יותר, לא חלק ציונים, אבל הוא יותר מתקבל, התיישב לי על הלב. למה? כי זה מתכתב עם הפסוקים שקראנו מקודם. נכון? כתוב כך, אחרי כל זאת נגפו אדוני במאב לחולי לאין מרפא. זאת אומרת שהוא חלה במחלה כרונית. מה היה לו? קרון. או משהו כזה, מה? או כל מיני מחלות מעיים. דלקת מעיים, אנתרוקוליטיס קוראים לזה בלעד. ובאמת זו מחלה מאוד לא נעימה כמובן. ואז יש כאן פסוק, ויהי לימים מימים וחט, צאת הקץ לימים שניים, יצאו מאב עם חול יום, ויעמוד בתחלומים רעים ולא עשו לעמו. מה הפסוק הזה בא לתאר? מחלה קצרה או מחלה ארוכה? זה ברור שהפסוק בא לתאר מחלה ארוכה. ימים, אחרי זה עוד ימים, עוד ימים, אין מרפא, והוא לא מתרפא. בסוף, באקט האחרון זה גם לקח יומיים. כלומר, הוא גסס יומיים. בסדר? הוא היה חולה המון המון זמן, וגסס יומיים. לכן הוא רוצה להגיד, הרד"ק, שכשכתוב בין 32 שנה היה במולכו ושמונה שנים הלך בירושלים, הכוונה השנים שהוא מלך והיה בריא. חוץ מזה היו עוד 22 פחות, היו עוד 14 שנים שבהם הוא היה מלך אבל לא תפקד. ומי שסעד אותו ומי שעזר לו ומי שזה, זה מי? זה בנו הקטן אחזיהו. באמת אחזיהו התחיל למלוך בגיל 22 משהו כזה. אבל במשך 20 שנה, אבא שלו היה חולה קרוב ל-20 שנה, כן? והוא, כן, כשהוא היה בן 22 בעצם, אז אבא שלו היה חולה, אז אבא שלו התחיל את כל הזה, או אולי טיפה לפני, והוא בעצם ליווה את אבא שלו עד גיל, ורק כשהוא היה בן 42, אבא שלו נפטר. זה החשבון. וזה הגיוני, כלומר, זה מסתדר, בסדר. וזה גם מסביר את הפסוקים האלה, לימים, ימים, וחץ את הקץ, ימים שניים. כאילו הפסוק מאוד מאוד דואג להדגיש שהענישו אותו במחלה חסוכת מרפא שנמשכה לאורך זמן. עכשיו, למה זה מעניין אותנו? כי זה אומר שחלון ההזדמנויות שעליו דיברנו הוא חלון הזדמנויות כפול. כפול. בממלכת ישראל, יהורם בן אחאב, יש עם מי לדבר. יש עם מי לדבר. את המסירות שלו לעם ישראל הוא כנראה כן קיבל מאבא שלו. אבל הוא מתנגד לבעל, הוא כבר לא הולך בדרכי אביו ובדרכי אמו. אנחנו נראה בהמשך שהוא באמת עושה כל מיני פעולות מאוד מאוד מעניינות, מאוד חשובות. יהורם בן אחאב, אני עושה לעצמי ספוילר, הכתוב מספר שכשיש רעב הוא הולך עם סק מתחת לבגדים. ומסתיר, לא רואים את זה, ואז פתאום בבת אחת מישהו הציץ וראה שהוא הולך כל הזמן עם סק. אבל על המצב של עם ישראל, מאוד מאוד מחובר. אכפת לו מאוד מאוד מעם ישראל מצד אחד. מצד שני, וראינו כבר את הספוילר הזה כבר עשיתי, הוא קורא בהמשך לאלישע אבי, עקה עקה אבי, אז יש כאן פוטנציאל עצום. ומצד שני, ממלכת יהודה, שגם היא כבר התחילה להיות מושפעת מאיזבל, קורה שם איזה אירוע, מה? כולם רואים במשך 20 שנה איך נראה מי שהולך בדרך אחאב ואשתו. איך זה נראה, איך זה מריח, איך זה... זה... כולם רואים, וזה נמשך תקופה ארוכה, 20 שנה. אז בזמן הזה יש אפשרות לאלישע לחולל שינוי. כשבשתי הממלכות גם יחד, השתנה המצב. זה כאילו המאני טיים, הרגע האחרון.
אבל יש גם התקרבות בין שני הממלכות, למה לא נותנת לזה מות לחיקון? המלכת ישראל חוזרת, המלכת יהודה מתדרדרת, איפה שם אמורים להיפגש באותו...
אז קודם כל השאלה, איפה עובר הציר המרכזי? הציר המרכזי ודאי עובר בממלכת ישראל, אז אלישע עובר שם. אנחנו נראה בהמשך מה יקרה כשהחזיה, זה הילד הקטן שכרגע סועד את אבא שלו החולה, מה יקרה כשהוא יתפוס את את השלטון, הוא באמת ינסה לחבור ליהורם בן אחאב, ננסה לחבור אליו, שם בעצם מתחיל...
אבל בנקודת הזמן הזאת, יש קשרי חיתון, אני לא רואה מחלוקת אידיאולוגית ביניהם, מה ממשיך את הפיצול?
לא, מה שממשיך את הפיצול, לא, מה שממשיך את הפיצול דעתי זה שהם שיקבל החלטות. המלך עולה והבן קטן, אז כאילו הם מנסים כזה לייצב את האחיזה, ובינתיים הממלכת ישראל יש מלך חזק, ושאפילו יצא למלחמה, יצא למלחמה לא עם יהורם בן, לא יצא למלחמה עם, עם אביו, עם יהושפט, יהורם בן אחאב יצא למלחמה עם יהושפט, יש שם מלך חזק, ודרכו זה עובד, אלישע עובד דרכו, זה ברור שכרגע הציר עובר דרך ממלכת ישראל, וממלכת יהודה אין מי שיקבל החלטות כרגע, המלך חולה והבן שלו צעיר, ורק עסוק בלסעוד אותו. אז החשבון הזה הוא חשבון מאוד חשוב, כדי שנבין את חלון ההזדמנויות שקורה כאן, כי כל זה בעצם ניסינו להסביר מדוע הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו עכשיו תעלה השמיים. מה קרה? עברו לפחות 5 שנים מאז המעמד ההוא בהר האלוהים, עשינו את החשבון. אז למה עכשיו פתאום? תשובה, משהו השתנה בממלכת ישראל, משהו השתנה בממלכת יהודה, הנהגה אולי שיהיה בה רחמים וניסים ושפע וכולי, תוכל אולי ליצור שינוי של הרגע האחרון. בואו נחזור בבקשה לספר מלכים, ונראה קצת מהשינויים הללו. נתחיל לראות. אנחנו נמצאים בפרק פרק ב' ראינו, פרק ג', נכון? פרק ג', יהורם בן אחאב, מלך על ישראל בשומרון, זה פרק שכבר למדנו, אבל בואו נראה אותו עוד פעם אולי. לא, למדנו אותו, הרחבנו בו. רק כמה נקודות. ויהורם בן אחאב, מלך על ישראל בשומרון, בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה. כן? יעשה הרע בעיני אדוני וכו'. זה, אנחנו טיפה חוזרים אחורה בזמן. כאן עדיין יהושפט מלך יהודה, אבל יהורם בן... יהורם בן אחאב הולך על ישראל. פרק ג' אנחנו. וכאן הם יצאו למלחמה, אתם זוכרים? יוצאים למלחמה, יהושפט עם יהורם בן אחאב, והנה אנחנו רואים כאן דוגמה למפגש הראשון בין אלישע לבין יהורם בן אחאב. כן? יש להם... פשוט למדנו את הפרק הזה בעבר, אז אני לא חוזר עליו. אתם זוכרים שלמדנו אותו, כן? הרחבנו בו. אז? בואו נראה, טיפה ננסה למשל שוב פעם את מלך ישראל. קודם כל, הכתוב קורא לו כאן כל הזמן מלך ישראל. אמרנו, מלך ישראל זה תואר כבוד. וכשהם נתקלים בבעיה, בגלל שהם כנראה לא תכננו נכון את האיגוף שלהם, ונתקלים בבעיית מים, הוא אומר מלך ישראל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. והוא אומר יהושפט, אין פה נביא לאדוני? ונדרשה את אדוני מאותו, ויען אחד מעבדי מלך ישראל, והוא אומר פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. והוא אומר יהושפט, יש אותו דבר אדוני. וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי ולך? דבר ראשון, זה יחס עוין, הוא חושב שהוא כמו אחאב. לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. ויאמר לו מלך ישראל, אל. מה הכוונה? רגע, שנייה. אתה לא מכיר אותי. מי אמר לך שאני משועבד לנביאי אמא שלי? אני כבר הורדתי את מצבת הבעל שאמא שלי שמה. אל! כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. טוב, עדיין אלישע מאוד תקיף, ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו, כשלולי פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא עם הביט אליך ועם הרקע, טוב, הוא נוזף פה, אבל אחרי הכל מה? הוא מתפלל וישנה ישועה. אז המפגש הראשון ביניהם הוא מפגש טיפה טעון, ומהדבר הזה, בסופו של דבר, קורית ישועה. אבל כאן מגיעים לפרק ד', פרק ד', והפרק הזה מספר שני סיפורים על אלישע, שאנחנו גם נלמד אותם כיחידות סגורות, בסדר? בפני עצמן. אבל גם ננסה לראות איך הן קשורות לשינוי האווירה. שינוי האווירה. אתם ודאי זוכרים שפעם היה אסור לדבר כאן במדינה נגד שלום. זה היה נחשב כפירה בעיקר. נכון? מי שדיבר נגד הסכמי אוסלו, מיד חתכו אותו. נכון? כאילו זה היה מין קון לכולם. אני עוד זוכר בצבא שהעבירו לנו מצגות על העניין. היה מצגות, ממש, כאילו, איך זה, איך זה בדיוק מסתדר עם כל העניינים והתפיסות, קונספציה שלמה. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום אחר, אפשר, ברוך השם, כן? פרק, אז אני מדלג איתכם לפרק ד'. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. ויאמר אליה אלישע, מה יעשה לך? אגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך כל בבית כי מסוך שמן. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים, אל תמעיתי. ובאת וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תשיאי, ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה. בסדר, הכנרת עולה, אז זה מצדיק השיר הזה. ותלך מאיתו, הייתי בחתונה, שמעתי שם את המנחה אומר דבר יפה. אני מבקש מהקהל להעביר את הטלפונים למצב שקט ואת הלב למצב רטט. יפה, נכון? ותלך מאיתו ותסגור את הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. והיא קמלות הכלים, ותאמר אל בנה הגיש עליי עוד כלי, ואומר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן, ותבוא, ותגד לאיש האלוהים, אתה צריך לעזור לך? זורקים את זה על הרצפה, ואז נשבר. רב שבתאי, תן פה איזה ביצוע. ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מחי את השמן, דממה בכיתה, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחי בנותר. זה סיפור, אפשר להיות חלק מסיפורי אלישע הנביא, סיפורי ניסים, אבל ברור שהסיפור הזה הוא נאמר על איזשהו הקשר. יש כאן שני הקשרים מאוד מאוד מובהקים. הקשר אחד, זה כמובן ההשוואה של הסיפור הזה לסיפור של אליהו אצל האישה הצרפתית, נכון? האישה בצור. שם אליהו מגיע אל האישה הזאת, והיא מסכנה אין לה כלום. ואני מזכיר לכם מה הוא אומר לה. הוא אומר לה, תני לי קצת לאכול, אומרת, אין לי. הוא אומר לה, אל תדאגי, יהיה בסדר, כד הקמח לא תכלה, צפחת השמן לא תחסר. אבל, מה הוא דורש ממנה? קודם כל תתני לי, קודם כל דין. קודם כל, אני רוצה לראות שאת סומכת עליי, מאמינה בי, אם תאמיני בי, והוא דורש ממנה אמונה ברמה שלא יהיה לה, אם היא הולכת על זה, לא יהיה לא לה ולא לבן שלה מה לאכול. עד מוות! אם תמסרי לי את עצמך לגמרי, יהיה נס. אם לא, לא. זה אליהו. כלומר, הוא יביא ישוע, אבל אתה צריך להיות ראוי לזה. היא עמדה בניסיון? לא. היא לא עמדה בניסיון. אני מזכיר לכם, מוריי ורבותיי, מזכיר לכם את הדבר הזה, היה שם מקריב וכתיב שעזר לנו, אני מיד מדייק אתכם. פרק י"ז במלאכים א', כה אמר אדונה, ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כי דברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. אבל היא אומרת לו, אין לי מה לאכול, אם אני נותנת לך איזה פת לחם האחרונה שיש לי. אתה מבטיח שיהיה, ואם לא יהיה, אם אתה לא נביא אמת, אם אתה נביא שקר. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום. יש כאן קריב וכתיב, תת, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה מדבר איתי? תיתן אתה עשית את הבצורת. גשם על פני האדמה, ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל. כתוב, היא והוא, סליחה, אומרים, היא והוא, אבל כתוב, הוא והיא. הוא והיא זה מה שהיה ראוי להיות, זה הכתיב. היא והוא זה מה שקרה בפועל, אז היא אכלה לפניו. היא לא עמדה בניסיון. היא לא עמדה בניסיון, מה קרה? פגעה ביד אדוני, והבן שלה מת. חולה, לא מת. הוא לא... חוליו חזק מאוד, עד השלום אותו בנשמה. הוא אומר, אתה מסתיר לי את אבוני. אליהו אומר, נכון, אני בעתי. היה כאן, הצבתי כאן סטנדרטים, את אמרת לי כאילו עשית ולא עשית, כאילו עבדה עליו. זה המחיר. טוב, זה מתחנן גם על האלמנה, ראות על העמיד את בנה, ואז רק אחרי שהוא מחיה את הבן של המים, אומרת לו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה הוא דבר אדוני בפיך האמת. עכשיו, כשאתה נותן חיים ולא לוקח אותם, אני יודעת שאתה איש אלוהים. זה הסיפור של אליהו. הסיפור המקביל זה של אלישע. אלישע מגיע, יש לו תנאים? אין לו תנאים. הכל טוב. הוא אומר, אני רק צריך כלי. איזה קצה חוט לאחוז בו. אתה לא יכול אני נביא, אני לא עושה יש מאין, אני עושה יש מיש. יש לך איזה כלי, יש לי כלי קטן. יאללה, תביא, תביא. שפע, בלי מגבלות, כאילו תלוי באישה, אם הייתה מביאה עוד כלים, היו עוד, 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 היה עוד שמן. בכזאת רחבות, בכזאת... אז זה, כמובן, הקשר מאוד מאוד בולט, השוואת אליהו לאלישע, אבל יש פה הקשר נוסף, לא פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב. אני מבקש רגע, נשים לב לאור המקיף של הסיפור הזה, לביטויים שמסביב. אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. אם היא צועקת זה אומר ששומעים את הצעקה. אחר כך אלישע אומר לה, לכי שאלי לך כלים מחוץ, מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמיתי. כלומר, יש כאן אירוע פומבי, סוג של אירוע פומבי. מה זה צריך להיות? החז"ל אומרים שהאישה הזאת זה אשתו של עובדיה הנביא, שהחביא 100 נביאים 50 בכל מערה, נכון? 50 ו-50. וחז"ל למדו מזה שבתקופת אחאב לא היו מדברים לשון הרע, כי הרי היה מסע ציד אחר הנביאים. אז איך יכול להיות שעובדיה, שהוא אשר על הבית, מצליח להחביא 100 נביאים בשני מקומות נפרדים, ולזון אותם ולפרנס אותם בלי שאף אחד יודע? זה אומר שהיו הרבה מאוד שותפי סוד, ואף אחד מהם לא גילה לאחאב. כן, כשאליהו אומר, אנוכי נותרתי נביא להשם לבדי, זה כדי לחפות עליהם, אבל אף אחד לא אומר, אחאב, הוא לא לבד, יש עוד 100 נביאים, אתה לא יודע. שומרים. אז היה הסוד הגדול מכולם, איכן נמצאים נביאי השם שהיו בעמדת הסתתרות ובריחה ופחד, כי ברגע שהזדהית, המשטרה החשית של איזבל דופקת בדלת, ואתה יכול למצוא את עצמך מת. מסע הצייד, אנחנו ראינו, נכון, שאיזבל הרגה, ובהרוג איזבל את נביאי השם. 400 נביאים היא הרגה, יש כאלה אומרים יותר, נכון? כן. כאן אנחנו מבינים מהפסוקים שהאווירה השתנתה. כבר אפשר להזדהות בתור אשתו של נביא. אפשר גם להגיד, תקשיב, בעלי הוא זה שהחיה את הנביאים. את לא מפחדת, יהרגו אותך. המלך יורם בן אחאב ישמע ו... לא, לא. האווירה השתנתה. הכל בסדר. אפשר לספר על זה. אפשר לדווח על זה, כבר לא רודפים את נביאי השם, הם יכולים לצאת מן המחתרת. יש כאן בעיה כלכלית, הוא לקח הלוואות, והנושה בא לקחת ההלוואות האלו. אז אני כאן באיזה מצוקה, אבל היא... ואלישע אומר לה, לכי לשכנים שלך. את לא מפחדת שהשכנים ילשינו? אני לא... לא, הכל בסדר. כמה זה שונה מאליהו, שברח משומרון או מיריחו עד לצור, כי כנראה רק שם הוא יכול היה להסתתר בלי שיתפסו אותו, כי הוא היה wanted. אז הפרק, הפתיח הקטן הזה, לא רק בא לספר את נפלאות אלישע הנביא, ואת העובדה שהוא באמת מפזר ניסים על ימין ועל שמאל ואין שום בעיה, אלא מה? בא לספר שהאווירה השתנתה. יהורם בן אחאב שינה את האווירה כלפי נביאי השם. כבר מותר להזדהות בתור נביא השם, כבר... מותר להגיד את זה, וגם אפשר לספר לשכנים, הכל בסדר. זה פעם אחת. פעם שנייה, בסיפור הבא. ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מדי עוברו יסור שם לאכול לחם. ותאמר אלישע, הננה ידעתי, זה גם פסוק שמתאים לרב אלישע, זכר צדיק לברכה, כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. אבל אלישע תמיד היה עובר מקום למקום. נעשנה על יד קיר קטנה, נשינו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבוא אלינו יסור שמה. אז אנחנו נראות השם בשבוע הבא, נלמד את הפרק הזה בפני עצמו וננסה להבין מה קרה כאן. אני רק רוצה להתייחס לנקודה, האישה השונמית הזאת היא אישה גדולה. כלומר, זה לא איזה אישה באיזה פינה, באיזה כפר, בצור, בלבנון, שאף אחד לא מכיר אותה. אישה מרכזית, בשונם. איפה זה שונם? מה? ליד הפולה. מקום מרכזי בלב עמק ישראל, זה לא איזה... בסדר, זה עמק ישראל. מקום מרכזי, שם הייתה מרכז הממלכה. זה לא איזה פינה מכל המ... כן, בין בית אלפא לנהלל. מבית אלפא לנהלל, אומר השיר. נכון? נהלל נמצאת בצפון של עמק ישראל. עמק ישראל, נכון? צפוני הולך מצפון ל... כזה עקום. ובית אלפא נמצאת... אתה נכון, נהלל במערבו ובית אלפא במזרחו. זה ה... ואפולו במרכז. בירת העמק. יפה. אז זה בהנחה שאני יודע איפה זה זלפה, זה עוד סוגיה, אבל... אבל לא מזמן עברתי משם. חזרתי במוצאי שבת, היינו בבר מצווה בקיבוץ לביא, והיה לנו וורט של הבת שלנו במוצאי שבת. תודה רבה, ברוכים תהיו. והיה פקקים, פקקי גיהנום, אנחנו, ההורים של זה, היו מגיעים לפנינו. בקיצר, העובד לקח אותנו דרך זלפה, וסלם וזה. יפה, נכנסנו לשם, קצת פחדתי, לא, ראיתי עוד רכב לפני, נסענו ביחד, זה היה במוצא שבת, כן? וממש, אתה נוסע שם בתוך הכפר, בתוך סמטאות, אין לי מושג איפה אני נמצא, והכל חשוך וכל זה. שם סיימן, הרבה זה הראה לי פנייה ימינה, ולא הבנתי אם זה הימינה הקרוב או ימינה אחד אחריו, שהוא מרחק 15 מטר זה מזה, אז אני כזה עוצר, חושך. פתאום עוצר לידי רכב, צופר, אני מוריד את החלון, אומר לי, אתה רוצה להגיע לכביש, עד יער, אל תסע מבו, יהיה לך פה בקק, תסע משם, תראה, תגיע. אמרתי לו, לעתים הנצרכות הוא נגלה כערבי, ברוך תהיה, אליהו הנביא. נסעתי מוצא שבת, כתוב, אליהו הנביא נגלה כערבי. הוא צדק, הוא לקח אותי מהמקום הנכון. כן, זהו. אתה יודע, בנצרים, הקטע שהיינו מוקפים מיליון ערבים, אבל לא ראית אף אחד. כל אחד עם הערבים שלו, הוא מפחד. כל פנים, זה מקום מרכזי, זה אלפש, הוא מקום מרכזי, שונם, אישה גדולה. אישה גדולה רואה נביא, ומציעה לבעלה לארח אותו, ולהכין לו שם יחידת צימר, עם שולחן, כיסא ומנורה וכל זה. את לא מפחדת? לארח נביא זה עסק מסוכן. אליהו היה צריך להסתתר, עובדיה יחביא 50 נביאים, ואלישע הוא לא מסתתר, הוא עובר וכולם רואים אותו. זה הפסיק להיות מפחיד, להיות בקשר עם נביאים. מי הוביל את המדיניות הזו? יהורם בן אחאב. יהורם בן אחאב הוביל את המדיניות. כלומר, משהו באווירה משתנה כלפי נביאי השם, וזה בא לידי ביטוי בשני הסיפורים האלה שקורים מיד אחרי המלאכת אלישע, אחרי עליית אלישע. מה קורה בתוך הדבר הזה? איך אנחנו גם צריכים ללמוד גם את עוד את דמותו של אלישע? הפרק הבא, לכאורה, פרק ד' הוא לכאורה סיפור סגור בתוך דמותו של אלישע. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא.